כל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
בתוכניתנו הקבועה דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. אנחנו נקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם אותם שמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שמהם. נודה בראשית הדברים לטכנאי ולמפיק המסורים סגי פרלמוטר רב דוד קליגר שנמצאים כאן איתנו. כפי שנדברנו בשבוע שעבר, נמשיך ללמוד יחד דיני ערב פסח וליל הסדר. נצא כעת כאמור לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב מבורך לכל המאזינים. דבר מצוי בכל בית שבערב פסח כולם רעבים, הילדים בפרט, הם סיימו בשעה 9 פלוס לאכול חמץ. כעת אחר הצהריים מצות לא אוכלים, האשכנזים גם לא אוכלים מצה עשירה. בפסח עצמו, אז כך שלא קנו עוגיות לבית, מה בעצם אסור ומה מותר לאכול בערב פסח? נקדים ונאמר את דברי הירושלמי במסכת פסחים, האוכל מצה בערב פסח כמי שנושא את ארוסתו בבית חמיב ולוקה. וכך פסק הרמב״ם בלכות חמץ ומצה, שמקים את אותו אדם מכות מרדות, לפי גרסה אחת ברמב״ם עד שתצא נפשו. ישנם מספר טעמים מדוע הדבר כה חמור לאכול מצה בערב פסח. הרמב״ם מבאר שאם נאכל מצות גם בערב פסח, לא יעקר בליל פסח שהמצה שאנחנו אוכלים היא מצת מצווה. לכן כדי ליצור עקר, בערב פסח על כל פנים לא נאכל מצות. הרוקח מבאר שמצה הוקשה לקורבן פסח, וכשם שקורבן פסח אסור באכילה עד הלילה, כך במצה אסורה עד הלילה מלאכול בערב פסח. המאירי מבאר כדי שהמצה תאכל לתאבון בלילה, כך משמע שסובר מרן הרמה. הבעל הלכות גדולות מבאר מרבי יהודה הגאון, שזה נרמז בפסוק, בערב תאכלו מצות, דווקא בערב תאכלו מצות ולא במהלך היום. מרן החתם סופר בדרשות סובר שזה איסור מן התורה לאכול בערב פסח מצות, לדעת הבעל הלכות גדולות זה איסור תורה, מכיוון שהוא מסמיך את הדברים על הפסוק, כאמור בערב תאכלו מצות ולא ביום. על כל פנים, נמצאנו למדים שאסור לאכול מצות בערב פסח. אז ממתי בעצם אסור לאכול בערב פסח מצות? זו מחלוקת ראשונים ואחרונים גדולה. להלכה אנחנו פוסקים שהאיסור מתחיל רק מעלות השחר ולא מליל י"ד. בליל י"ד עדיין אפשר לאכול מצות. מעלות השחר של יום י"ד מאז אסור לאכול מצות. כך פוסק מרן הרמה ובעל שולחן הרב כדעת הרשבץ, זו הכרעתו של מרן האיגרות משה, על פי משמעות הירושלמי. עד כאן זה מדינה. שוב נחזור, אסור לאכול מצה בערב פסח, וזמן האיסור הוא מעלות השחר של ערב פסח י"ד ניסן. אולם אחד מאבירי הפוסקים, החוק יעקב, כתב שהמנהג לא לאכול מצה כבר מראש חודש ניסן. כך כותב החוק יעקב, ושיש נוהגים לא לאכול מצה כבר מפורים 30 יום קודם הפסח. בחוץ לארץ ממעטים מעט באכילת המצה ביום הראשון, כדי שביום השני יאכל יותר לתאבון. כעת נבהיר שדווקא במצה שיוצאים בידי חובה, של כזית ראשון של מצווה בליל הסדר, דווקא מצה שכזו אסור לאכול אותה בערב פסח. אבל מצת חמץ, עד שעה חמישית אין מניעה לאכול אותה. מה נעשה משעה חמישית ואילך, כמו שהתחלנו בתחילת השידור? מהשעה שאנחנו פוסקים למעשה מלאכול חמץ, ישנם כמה אפשרויות. יש אפשרות אחת, לתת לילדים לאכול בעצמנו מצה מטוגנת, ככה פוסק חיי אדם. אפשר לתת מצה מבושלת, אבל נקפיד שהיא תהיה מפוררת, לדוגמה קניידלח, מה שנקרא קופתאות מקמח מצה, למי שאוכל כן שרויה. אפשר גם לאכול קטניות בזהירות רבה שלא יתפררו בכלי פסח. לאשכנזים כמובן, כי לספרדים קטניות מותר גם בפסח. אפשר גם לאכול עוגה שיש בה קמח מצה, כי המצה איבדה את תואר הלחם שבה, כך כותב השער הציון. אבל מצה שלא עפו אותה לשמה, או מצה לא שמורה, שלא יוצאים בה ידי חובה בליל הסדר, לכזית ראשון של מצווה, אם כל זה אסור לאכול אותה, בגלל שבסופו של דבר יש לה טעם של מצה. נכון שאין לה את היכולת שאנחנו נאכל אותה לקדם כזית מצה ראשון של מצווה, אבל עדיין יש בה טעם של מצה, ואנחנו רוצים לאכול את הכזית מצה הראשון בלילה לתיאבון. לגבי עוגיות ומצה עשירה, הווה אומר שלשו אותה במים, וירבו יחד עם המים מפירות, לדוגמה מצטפוזים, ומרגישים היטב את הטעם של המי פירות, פוסק רבינו תם, ומרן השולחן ערוך, שמותר לאכול את העוגיות האלו עד שעה עשירית. מדוע? כי אין בהם טעם של מצה, ולא יוצאים בהם ידי חובת מצה בליל הסדר לכזית הראשון של מצווה. לכן מותר לאכול את העוגיות האלו שמעורב בהם, את המצה העשירה, מצטפוזים לדוגמה, והטעם של המי פירות מורגש מאוד, מותר לאכול אותם עד שעה עשירית. אבל נסייג שוב את הדברים, שצריך להרגיש שינוי גדול בין המאפה לבין מצה הרגילה. כי אם אין שינוי, אז הדבר אסור. הערה חשובה, כי יש בזה בלבול רב, לספרדים שאוכלים מצה עשירה בפסח, כל מה שאמרנו רלוונטי. אבל אשכנזים שלא אוכלים מצה עשירה, פוסק מרן המשנה ברורה שמשעה חמישית, כשם שלא אוכלים יותר חמץ, כך לא אוכלים יותר מצה עשירה. הרי אשכנזים חוששים מהחמצה מהירה בגלל ספק עירוב מעט מים. או שגם בלי עירוב של מעט מים, יש מי פירות שאולי מחמיצים. אבל כל הדברים נכונים לדעת מרן המשנה ברורה, שלפי אשכנזים משעה חמישית, כשם שלא אוכלים יותר חמץ, כך לא אוכלים יותר מצה עשירה. ולספרדים שאוכלים מצה עשירה, מותר כדעת רבינו תם, כפי שפוסק מרן השולחן ערוך, לאכול את העוגיות האלו עד שעה עשירית, כי אין בהם טעם של מצה. אבל יש חולקים על מרן המשנה ברורה, ומוכיחים מערימה שלא סובר כך. ולכן הלכה למעשה, איך ההוראה לאשכנזים? איך האשכנזים יכולים לנהוג לגבי מצה עשירה אותם עוגיות שיש בהם יין וכולי מהשעה חמישית ואילך? לכן ההלכה למעשה פוסקים כדעת הנודע ביהודה, שלצורך חולה וזקן הדבר מותר, אבל לא לבריאים. לכן האשכנזים מהשעה שמפסיקים לאכול חמץ גם מפסיקים לאכול מצה עשירה. הספרדים יכולים להמשיך הלאה עד שעה עשירית כדי שלא לבוא לשבת, לחג, בתיאבון רב שאנחנו אכלנו קמח וזה מסביע. ולזקנים ולחולים אנחנו יכולים להקל גם לאשכנזים במצה עשירה עד שעה עשירית. נסיים את הנושא הזה ונאמר שאחרי שעה עשירית אסור לאכול פת. אבל דגים, פירות, ירקות, בשר מותר ללא הגבלה, כי זה לא יגרום לו לבוא לליל הסדר סביע. הפירות לא מסביעים, עד שהוא יגיע לשולחן ערוך, ודאי שהוא שוב יהיה רעב. אז למדנו מעט ביחד, הלכה למעשה דיני ערב פסח, לגבי האכילה, אכילת מצה עשירה, מה אפשר לאכול ומה אסור לאכול, ומיד יש כאן שאלה שנכנסה באותו הקשר, אז נציין אותה וכבר נפנה למאזינים. לגבי השידור רציתי להבין, אני אחות סיעודית, האם מותר לי לתת עוגה, עוגיות ממצה עשירה בערב פסח לכל החולים הסיעודיים, בין אשכנזים ובין ספרדים? מכיוון שהם חולים וזקנים, מותר לכתחילה לתת להם, ואת לא צריכה לבדוק האם הם אשכנזים או ספרדים, כי כפי שהקדמנו, דעת הנודע ביהודה, שחולק על דברי מרן המשנה ברורה, שלחולים ולזקנים מותר עד שעה עשירית גם לאלו שמחמירים שלא לכל מצה עשירה בפסח האשכנזים, להם מותר עד שעה עשירית ולא עד בכלל. אם מדובר בחולה של ממש, הוא זקוק לרפואה, אפשר גם לאחר שעה עשירית, גם אם הוא יגיע מעט שבע ללילה, כי עדיין מדובר בחולה. אבל יהודי מבוגר שנצרך את הדבר מכיוון שהשעות האלה חולפות והוא מגיש רע והוא זקוק לזה, מותר כאמור עד שעה עשירית. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרצרה, בעצם אין הפסקה, אנחנו מיד ממשיכים בתוכניתנו דרך חיים. לרפואת יעל בת מלכה, חיה בת חנה, מרים איתה בת מלי, ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, מרדכי בן שושנה, וכן לרפואת יהודה יצחק בן איריס. שאלות מן האתר. האם מותר להסתכל בספרי בישול ואפייה בשבת? מותר להסתכל, כך פוסק מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, מכיוון שכשאת מסתכלת, כשאתה מסתכל בספרי בישול, באותם מגזינים שמצורפים לאותם עיתונים שמחולקים בסוף שבוע, שיש שם מתכונים, נכון שהמתכון פירושו של דבר אפשרות לעשות אותו באופן טכני שזה לא שייך בשבת. 100 גרם כך ולהפות על 180 מעלות וכו'. אבל עצם הקריאה יש בה הנאה. וכמו שכותב היעבץ בתשובות, אם יש לי הנאה בעצם הקריאה, הדבר מותר גם כן בשבת. שאלות נוספות, האם מותר לכוון משקפת בשבת? משקפת בשבת, האם מותר להשתמש במשקפת בשבת? בעצם הוא כותב, מותר להשתמש במשקפת. המשקפת היא לא שונה ממשקפיים. פשוט יש אפשרות טכנית לקרב ולהרחיק. גם הכיוונון במשקפת מותר בשבת, מכיוון שזה סך הכל אפשרות להרחיק ולקרב את הראייה. לכן פוסק מרן רבי שלמה זלמן אוירבך שהדבר מותר לכתחילה. האם מותר לטפל בעציץ שהגיע מחוץ לארץ כרגיל? האם מותר לנקות את צמחי הבר שגדלו בגינה עם הפרחים, וכן גם לגבי עציץ בבית? עציץ שהגיע מחוץ לארץ, והעציץ הזה בכלל לא מחובר אל הקרקע, הוא אטום לחלוטין, מותר לטפל בו כרגיל. אבל אם העציץ הזה שהגיע מחוץ לארץ, יש לו נקב בתחתיתו, ואנחנו שמים אותו על הקרקע, שמים אותו על החלון, באופן שהוא נמצא על הסורגים ויונק מן האוויר דרך הקרקע, הוא נחשב כעת כמו שהוא מחובר לקרקע של ארץ ישראל, וממילא נוהגים בו כל דיני המצוות התלויות בארץ. לגבי לנקות את צמחי הבר שגדלו בגיניים הפרחים, וכן לגבי העציץ בבית, הדבר אסור. כי כשאנחנו מוציאים אותם, אנחנו לא מוציאים אותם בגלל אסתטיקה. אנחנו מוציאים אותם כי מפריעים לגידול של הפרחים האחרים. הפרחים האחרים לא גדלים בצורה תקנית, אין להם מספיק מרווח, לכן אנחנו מוציאים. אם זו הסיבה שאנחנו מוציאים ולא בגלל אסתטיקה, הדבר אסור. כי ניקוש אסור בשנת השמיטה. שאלה אחרונה מן האתר ומיד למאזינים. רציתי לדעת אם אישה או נשים לוקחות מוניות באמצע הלילה, זה נקרא איחוד, אם כן באיזה שעות מדובר. ודאי וודאי שיש איסור איחוד במונית. אם יש מעבר לשלוש דקות מצב של התייחדות, יש איסור איחוד. אבל בכבישים סוענים, כמו כביש החוף לדוגמה, הדבר מותר, מכיוון שהכביש סוען, ויש שם 24 שעות ביממה, יש שם רכבים שנוסעים, הלוך וחזור, לכן אין מניעה. גם ניקח את העיר בני ברק, עיר הקודש בני ברק, מכיוון שהעיר כולה מוארת, את העיר חשכת יום, העיר מוארת עד שעות מאוחרות, בטח בערב פסח, כל מקום שבו יש תנועה גדולה של עוברים ושבים, ולא סמטה צרה, הדבר מותר. אבל כשמדובר בסמטה צרה, בכבישים צדדיים, בשבילים צדדיים, מעבר לשלוש דקות, יש בזה איסור ייחוד. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
בגדול כזה, רק אני שואל לגבי מוקצה. נגיד, יש הרבה דברים, מה הגדר של מוקצה, שאני יודע מה אני יכול לגעת, מה לא, מה, כאילו, אני לא למדת הרבה תהלכות האלה, אבל פחות או יותר.
זו שאלה חשובה, אבל היא מאוד מאוד כללית. נאמר כך, מוקצה בלשון של חז"ל, זה כל דבר שהקצנו אותו מדעתנו. מה הסיבה שהקצנו אותו מדעתנו? לפעמים אנחנו מקצים דבר מדעתנו, מכיוון שהוא כלי שמיועד לאיסור. ניקח את הפלאפון. הפלאפון מיועד להשתמש, להוציא שיחות, לקבל שיחות, לעיין בו. פלאפון עכשיו כלי המיועד לאיסור. אז בשבת, מכיוון שבלאו הכי אני לא יכול להשתמש בו, אני מקצה אותו מדעתי. לפעמים יש כלי שאני מקצה אותו מדעתי, מכיוון שהוא לא בכלל קשור לשימוש. נקטן דוגמה, אבן, מה עושים עם אבן בשבת? הקצאתי אותו מדעתי, זה נקרא מוקצה מחמת גופו. יש מוקצה נוסף, מוקצה מחמת חיסרון כיס. לדוגמה, מסך של מחשב. הוא יקר, הוא עולה כמה מאות שקלים, השימוש בו באמת נעשה לאיסור, אבל אני נזהר עליו, אני שם אותו במקום נכון, אני לא רוצה שהילד ייגע בו, אני לא רוצה שהוא ייפול. זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס, דבר שיש לו חשיבות, אני מקצה אותו מדעתי, אני שם אותו ומניח אותו במקום מוגדר, כדי שהוא לא ייפגע. זאת אומרת, יש לנו כמה סוגים של מוקצה, ובכללים של מוקצה, יש כלל נוסף שאם אני צריך את המקום עצמו, או אני יכול להשתמש בדבר עצמו לצורך יותר, הדבר מותר. לדוגמה, פטיש בשבת. פטיש הוא כלי שמיועד לאיסור, איתו אנחנו דופקים מסמר בקיר, זה איסור בשבת, ומלאי קצת אותו מדעתי. אבל אם יש לי כעת קוקוס קשה שאני רוצה לבקוע אותו, מותר לי לקחת את הפטיש, אפילו שהוא כלי שלכאורה מיועד לאיסור, ולבקוע את הקוקוס, מכיוון שכעת השתמשתי בכלי הזה להיתר. אבל, לטלטל אותו ממקומו ללא צורך, אסור. אם אני צריך את מקומו, הוא נמצא כעת בדיוק איפה שאני יושב בשולחן השבת, מותר לי לפנות את הפטיש מהמקום, כי אני זקוק למקום. זה נקרא לצורך גופו, אני משתמש בו לצורך היתר, או לצורך מקומו. הדברים נכונים דווקא בדברים שזה מוקצה מחמת גופו. אבל כלי שמלאכתו לאיסור ויש בו חיסרון כיס, לדוגמה אותו מסך שבטעות הוא נמצא כעת על המקום שבו אני רוצה לשבת וללמוד בשבת, והמסך מפריע לי, שכחו אותו שם, לא הזיזו אותו הצידה בערב שבת, מותר לי להזיז אותו אך ורק מן הצד, טלטול מן הצד, ולא כמו שלפני כן דיברנו במוקצה מחמת גופו. איך אני טלטל אותו מן הצד? על ידי זה, החזון איש חולק על הדברים שאני אומר כעת, כל פנים זו הסכמת רוב הפוסקים, אני מסיט אותו על ידי דבר של היתר. אני לוקח לדוגמה כף הגשה, ואיתה אני מזיז את הדבר הצידה. זה נחשב לטלטול מן הצד. אני פותח את הפריזר, ויש אוף כפו שמפריע לי להגיע אל הגלידה. איך אני מגיע לאותה גלידה שנמצאת מאחורה, הוא נחשב לאבן, אני לא צריך אותו, אני צריך את מקומו, אבל לא את המקום שהוא עצמו, אני צריך להגיע למקום שמאחוריו, הפעולה תעשה על ידי טלטול מן הצד, אני אקח איזשהו דבר מאכל, אני אקח איזשהו חפץ, אני אסיט אותו הצידה כדי להגיע לדבר שמאחוריו, זה נקרא טלטול מן הצד. יש עוד הרבה כללים במוקצה לדעת מה נכנס לקטגוריה של מוקצה מחמת גופו, ומה נכנס לקטגוריה של מוקצה מחמת איסור, והאם יש דברים שמוקצה לאיסור ולהיתר גם יחד, והיא בסיס לדבר האסור, מתי הבסיס נעשה, יש בזה הרבה מאוד כללים, אבל כבודו רצה שמעט נעורר את הדברים, אז נתנו מעט סוגים של מוקצה וכמה כללים בדבר, ואולי בעזרת השם בהזדמנות נרחיב בדבר יותר.
תודה רבה.
תודה לכם על ההערה חשובה. שואלים כאן ומיד למאזין, צבע מאכל שהופך יין לאדום, האם זה מחשיב את היין לאדום? יש שני טעמים לצבע אדום ביין של ארבע כוסות, או שזה זכר לדם, דם התינוקות ששחט פרו, ככה כותב התז, ואז גם אם ניתן צבע מאכל, קיינו את הזכר לדם. אבל לפי הטעם, שזה עניין של חשיבות, אין חשיבות בצבע מאכל, אלא ביין שבטבעו הוא אדום. זאת אומרת שהשאלה הזאת היא תלויה בטעמים, מדוע צריך יין אדום לרפואת חיים בן חיה, אילנית בת חיה, דנה בת נעמי, יהושע בן רג'ינה, משה בן שני, סמי בן מגי, אליהו בן מרגלית. שוב נחזיר את ברשותך סגי, את הבדוביד, את השמות לרפואה. נא להתפלל רפואתו השלמה של מחלוף בן איתו, יוסף בן רבקה, אליהו בן מרגלית, שושנה בת בתיה, דור בן שושנה, ניסים בן רחל, ולהצלחת משה בן רחל. ערב מבורך, בבקשה, מאזין על הקו, בבקשה.
ערב טוב
ומבורך, בבקשה.
רציתי לשאול לגבי בדיקת חמץ, אם אנחנו עושים יומיים לשלושה ימים לפני פסח, אנחנו עוזבים את הבית, אם אני עושה בדיקת חמץ עם ברכה.
חז"ל אמרו אפילו 30 יום קודם שאדם יוצא מלפני פסח, צריך לבדוק את הבית, אבל בלי ברכה. הברכה שחזל תקנו זה אך ורק בליל י' ד'. אם אנחנו בודקים את החמץ לפני ליל י' ד', זה לא בזמנו, אבל עדיין יש עלינו חובה, אז אנחנו בודקים את החמץ, אבל בלי ברכה. הדרך הנכונה זה לעשות שליח, לבדוק את הבית מחמץ כי מצווה בו יותר מבשלוחו. אבל יחד עם זה, להשאיר איזשהו קטע מן הבית שהוא לא, בחזקת לא בדוק. אם כי אנחנו יודעים שהחלק הזה נקי, והעקרת בית מאוד השתדלה שהבית יהיה נקי, ולעשות שליח, להשאיר לשכן מפתח, ולומר לו, אני עושה אותך שליח בליל י' ד', כדי שתבדוק את הבית שלי ביתו ובזמנו עם ברכה. במידה והדבר לא שייך מכל סיבה כזו או אחרת, נבדוק יומיים לפני כן, אבל בלי ברכה.
תראה,
רק נשאל גם לגבי ברכת האילנות שיש לנו השבת. תראה,
מה החובה בדיוק?
האם
דווקא בשבת יש עניין?
הכף החיים כותב בשם חכמי הסוד שבשבת לא לברך את ברכת האילנות, מכיוון שיש בכך איסור בורר, שעל ידי הברכה הזו בוררים את הניצוצות, ואנחנו מפרידים פסולת מן האוכל. מרן החזוני שתמה מאוד על דברי הכף החיים וחלק עליו נחרצות והכריע שגם בשבת אפשר לברך את ברכת האילנות ואין כאן חשש של בורר, אלו דברים שהם מופשטים לחלוטין כדי שנקרא להם בורר. להלכה למעשה יש מעליותה במידה מסוימת בשבת לברך על ברכת האילנות, כי אז האדם יש את היישוב הדעת, מסתכל בלבלוב, רואה את הפריחה, ומברך על הדברים כתקנם, ביום חול הוא יותר עמוס, יותר טרוד, אין לו את מנוחת הנפש, לברך את אותה ברכה כתקנה. אבל שוב, אנחנו נציין את דברי כף החיים, כל מי שמעיין בכתבים של המקובלים כתבי הרשש, רואה שברכת האילנות יש בדבר עמוק מיני עמוק, זה לא רק ברכה גריידה שאנחנו מברכים ומודים לקודש ברוך הוא על לבלוב ולענות בתקופת האביב, אלא מעבר לכך, יש בברכה הזאת עולם שלם של תיקון, של תיקון עץ הדעת. אז מי שמחמיר על עצמו לא לברך בשבת כדברי הכף החיים, הוא מביא זה מן הקדמונים, תבוא עליו ברכה. אבל כאמור, מצד ההלכה הוא יחיד בדבר כף החיים, ואפשר לכתחילה ועד הרבה לברך בשבת ביתר יישוב הדעת.
תודה, רק שאלה קטנה נוספת לגבי, שמעתי שיש אפילו שיש מעלה יותר מליל שבועות ללמוד כל הלילה בליל הסדר. תראה, מה צריך ללמוד ואם זה נכון.
הלילה הזה הוא לילה שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו אוצר שלם של הארה. זוכים בלילה הזה שנפתחים שערי שמיים, ליל שימורים. לכן פוסק מרן שאנחנו לא אומרים ברכת מגן אבות, מכיוון שהלילה זה עולל שימורים, השנה ששבת יחול, פסח יחול בשבת. הלילה הזה ודאי שזה לילה שכדאי לנצל אותו ולקחת מלוך אופניים של טבעותה, במקום לישון בלילה הזה, לנצל אותו כדבי. אבל פעמים אם אנחנו נרחיב ונעריך עד אור הבוקר, ואנחנו על ידי כך נקום לאחר זמן קריאת שמע הראשון, או שעל ידי כך נתפלל תפילת שחרית, או הלל, וכן הלאה, שלא ביישוב הדעת, מתוך חייפות ותרדת הדעת, אז יצא חלילה וחס שכרינו בהפסדנו. כל הרום יעשה בדעת, יתכונן לליל הסדר כדבי, ידאג שבערב ליל הסדר לנוח, להגיע לליל הסדר ביישוב הדעת, מזיזים את השעון, יש יותר זמן, יש יותר פניות, בלילה בניחותה, כל הלילה יוכל להיות ער על ידי זה שיתכונן מבעוד מועד, ואם רואה שתוקפה עליו עייפותו, אז מן הראוי באמת, לא כל הלילה להיות ער, כדי שנוכל הלאה בעזרת השם, למהלך היום, להתפלל כדבי, כאמור שלא יצא שכרו בהפסדו. עיקר הלימוד באותו לילה, ודאי וודאי שיש את הסדר של קדמוננו, סדר האגדה, ולאחר מכן שיר השירים, וללמוד משניות מסכת פסחים, ולעיין בעומקו של חג, וכל הרום יעשה בדעת כדי שיוכל באמת לנצל את הלילה הזה כדי ביי. יהי רצון שנזכה באמת לכל חותמי ברכה. תודה לכם רבי מאיר, ברוכים תהיו, ערב שבת שלום. לרפואת יהושע בן רג'ינה, משה בן שני, סמי בן מגי, אליהו בן מרגלית, יוסף בן רבקה, שושנה בת בתיה, דור בן שושנה, ניסים בן רחל, יאיר עזרא בן אליזה, דוד רפאל חיים בן חסיבה, חיים יריב בן ז'קלין, רון אריה בן אסתר, איילה בת רות, ראי רחל בת בלה, עסקה חיה בת רחל אפרת, וכן לרוני תחייה בת טובה שמתפללים עליה רבות. שאלה נוספת ששואלים כאן באותו הקשר שנדברנו לפני כן, אדם שכן אכל מצה בערב פסח, האם הוא מברך ברכה אחרונה? זו שאלה למדנית, אבל אני אתייחס אליה, כן. גם אדם שאכל מצה בערב פסח, הוא מברך ברכה אחרונה. ישאל השואל, אם אדם אוכל דבר איסור, הוא לא מברך ברכה אחרונה? יש ספר שנקרא והשיב משה. זה ספר של בעל הישמח משה מהול, היה אחד מגאוני הדור. הוא כותב שהאיסור הוא לא על המצה, אלא על הזמן. לכן אפילו שאתה אכלת באיסור, בכל זאת אתה מברך ברכה האחרונה, וזה שונה ממה שכתוב בסימן קופצה צדיק וב, שאדם שאכל באיסור לא מברך ברכה האחרונה. הרב לא התייחס לפני שבועיים לגבי אמירת שבת שלום בערב שבת. האם יש בזה בעיה הלכתית? אנחנו מיד ניגע בזה, ואנחנו לא נשכח, כמו ששכחנו לפני שבועיים, מאזינים רבים על הקו, ניגע בזה מיד, זה אולי במילה אחת מיד למאזין. המאזין צודק. נסכם ונאמר כך, יש הרבה ראשונים, המכריע ותוספות ריד ועוד ואחרונים, שסוברים כדברי המגן אברהם, שכשאדם אומר הזכרת שבח של שבת, הוא מקבל את השבת. היין בקידוש הוא רק מדרבנן. יש הרבה שמחרים כדת רשי במסכת נזיר שקידוש השבת על היין הוא מהתורה. הרשב"א בתשובות כותב שבכל צורה של אמירת שבת קיבלת את השבת. לכן כשאומרים ויחולו בתפילת ליל שבת, אומר המגן אברהם, קיבלת את השבת. ממילא הקידוש שלך הוא רק מדרבנן. כדאי לכוון לא לצאת ידי חובת קידוש שאומרים ויחולו בתפילה. עם כל זה שהביור הלכה העריך מאוד לפרוח את דברי המגן אברהם, בכל זאת מן הראוי כך לנהוג. לכן, מן הראוי, משעת פלג המנחה בערב שבת, לא לומר אחד לשני שבת שלום, אלא ערב שבת שלום. כי לדעת המגן אברהם והרבה מן הפוסקים, קיבלת עליך באותה מידה שבת, והקידוש הוא רק יהיה מדי רבנן. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
כבוד הרב.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
רציתי לשאול, אני בחור ישיבה ורציתי לדעת מה קורה עם החמץ שלי בישיבה, האם מוטלת עליי חובת הבדיקה, או מה לעשות?
זו מחלוקת גדולה כבודו בין האחרונים, על מי החיוב. האם החיוב על ראש הישיבה, על הבעלים של הישיבה, וכל החמץ שנמצא שם נמצא בחצרו שלו, ודין כבודו כמו אורח, וכן שאר התלמידים, ואורח שמגיע אליי הביתה ואוכל ומשאיר את הלחם ואת הפירורים שלו, אז ודאי שהחובה הוא לא עליו, אלא עליי, או שאנחנו רוצים לומר באופן שונה. כמו שכותב מרן החזון איש, כשאתה משלם את דמי הלימוד, כשההורים משלמים עבורך את דמי הלימוד, אתה לא אורח, אתה בעלים, יש לך את הפינה שלך, יש לך את המיטה שלך, את הארונית שלך, את המקום המוגדר שלך, אף בחור לא ישן במיטה שלך ולא ישתמש בארונית שלך ובחדר האוכל במקום שלך ובבית מדרש המקום שלך. אני קניתי את מקומי על ידי שכר הלימוד. ממילא המקום הזה הוא הושאל לי על ידי השיבה בצורה של שכירות, וודאי וודאי שאדם שסוחר מן השני או מקבל מנו תקופתית נכס או מקום, הוא מחויב לבדוק את המקום, את הפינה שלו. הלכה למעשה אנחנו מכריעים שבחורי ישיבה נחשבים כן כבעלי בתים. הם כן נחשבים על המקום שלהם, על הפינה שלהם, כבעל הבית ולא כאורח. זה לא בעל הבית שהמקום שייך לך, אבל ודאי הוא בעל הבית לגבי בדיקה, ויש חובה לבדוק עם ברכה את התא, את המיטה, את האזור שאליו אתה שייך.
היום?
מה כבודו שואל?
אני אומר, בליל י"ג אני לא אהיה בישיבה, אז לעשות את זה היום?
וכאן נשאלת השאלה. הרי לא רק כבודו צריך לבדוק, כל הבחורים בישיבה צריכים לבדוק כל אחד את התא שלו ואת הפינה שלו. אז ממילא עכשיו שאנחנו יוצאים לבין הזמנים, היום בלילה יוצאים לבין הזמנים, לפני ראש חודש ניסן, האם כולם יבדקו בלא ברכה, כמו שכתוב בהלכה? התשובה היא שאנחנו ממנים את אחד מבני הישיבה, אנחנו גם יכולים למנות את אותו מנהל משק של הישיבה, שיבדוק עבורנו באור לליל י' ד'. כי אם אנחנו נבדוק עכשיו, נפסיד את הברכה. אם אנחנו נמנה אותו להיות שליח עבורנו, מותר למנות שליח לכתחילה, כפי שכתוב בהלכה להדיה, אנחנו נמנה את אחד הבחורים, או את אותו מנהל משק, או אפילו את ראש הישיבה, או את אותו אדם שיהיה מוכן להתמנות, והוא יבדוק עבור כולנו בליל י' ד'. אבל חובה על כל בחור לנקות את הארונית שלו, לנקות את הפינה שלו, זה ודאי וודאי חובה, ולא להשאיר לאחרים לטפל בחמץ שלנו. זה חובה מוסרית, אם לא כהלכתית.
לגבי ההפקר, אני צריך להפקיר כשאני בישיבה?
כבודו לא צריך להפקיר דווקא כשהוא בישיבה. הפקר צריך להעשות באופן כזה שאנחנו מגלים את דעתנו, שאנחנו מבטלים את החמץ כאפר הארץ. זה יכול גם כן לעשות בליל י' ד', אבל זה צריך לעשות בליל י' ד' ולא כיום. כי אם כבודו היום יפקיר את החמץ, אז ממילא הבדיקה שיעשה אותו שליח עבורנו בליל י' ד' תהיה ברכה לבטלה, מכיוון שהוא מברך על מקום שלמעשה אין בו חמץ. החמץ הופקר לחלוטין. אנחנו בליל י' ד', לאחר שאנחנו יודעים שהוא בדק עבורנו את החמץ, הוא יאמר עבורנו את הנוסח שהוא מפקיר את כל החמץ, הוא שליח שלנו גם להפקיר את החמץ.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. שאלה קצרה מן האתר, ואנחנו יוצאים להפסקה. האם בדיעבד בתנור דו תאי, תא נפרד לבשרי ותא נפרד לחלבי, כשיש רשת אחת בלבד, ניתן להשתמש באותה רשת לשני התאים, כאשר התבניות מונחות על גבי הרשת, ולא מונחים מאכלים על הרשת עצמה ישירות. אם התבניות פתוחות, וממילא יש זיעה בתנור, אז הרשת הזאת היא סופגת גם מבשר וגם מחלב, ודינה כטרפה. אם התבניות מכוסות, הרשת הזאת אין בה בכלל בליה. אבל מכיוון שגם אם היא בולעת מבשר וחלב גם יחדיו, מכיוון שהדברים הם לא מונחים עליה עצמה, אז ממילא היא לא מבליעה והיא לא מפליטה. אבל מכיוון שהתנור הזה דינו כטרפה, אם המאכלים פתוחים ולא יכשירו אותו, חובה עלינו, אפילו שיכולים להניח על הרשת, לחסות את התבניות, וכשמחסים את התבנית מותר גם בתנור, שהתנור הזה בחזקת בשרי וחלבי גם יחדיו, תנור של טרפה, אם זה מכוסה באופן הרמטי, אפשר להקל בדבר. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. אמרו לי שיש בעיה להכין את החג על ידי גוי וגויה. אם זה נכון, האם אסור לי להשתמש בעוזרת הגויה? זה נכון, ככה כתוב בספר פרי מגדים, בספר התניא הקדמון, גם מרן המשנה ברורה בסימן תס"ז כותב את זה, אבל זה עניין שלכתחילה, זה לא שזה פוסל או אוסר את האוכל. כמובן שגם כשאנחנו אומרים שלכתחילה לא להשתמש בגוי וגויה, הכוונה להכין את המאכלים, לסדר את הקערה ואת הגביעים, אבל ניקיונות ועזרה בהגשה ושטיפה, לא על זה מדובר, מותר לכתחילה. גם בהכנת המאכלים מותר לה לקלף ולשטוף, לא לבשל ממש, לא לטבל, לא להכין את הדברים הכה מקודשים שלא יהיה בהם מגע גוי. אבל שוב, הדברים הם רק למעליותה, הם לא לעיכובה. כשאין אפשרות, מותר ללא שום פקפוק. כל האמור זה רק כשיש אפשרות. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
רציתי להוסיף על שבוע שעבר, לגבי שמאזין שאל אם אדם טובל טבילות בערב שבת, ואחרי זה הוא מתקלח.
כן, כבודו, בבקשה.
אז הרב אמר שעדיף שהוא לא יתקלח, ואם הוא קשה לו, אז ישאיר איזה איבר שהוא לא רחץ.
אולי ברשותכם, באמת לא ציטטנו את המקור, בשאר הכוונות מהארי הקדוש, הוא כותב בהרחבה שהמים של המקווה שיספגו בגופו של האדם. אבל מטבע הדברים, מקווה טהרה טובלים בהרבה אנשים. ואנשים פידנטים, וקשה להם מאוד לא לנקות את עצמם לאחר מכן ולהתקלח. אז לכן כתוב בספר צמח צדק, מחבד באשמתות, וככה מביא בספר שערי הלכה ומנהג, שאם אנחנו משאירים עבר אחד מחוץ למים של הטוש, פשטה קדושה בכולו. כמובן שהדבר הזה, אותו מאזין נכבד, שאל שאלה של מעליותה, הוא לא שאל שאלה של עיכובה. ודאי שאדם שטבל וגם מתקלח כל כולו, ודאי שיש עליו קדושת שבת, הלך, טרח, כן. טבל. רק למעליותה, משום דברי הארי ושאר הכוונות, דנו בדבר. בבקשה.
רציתי להוסיף שבכף החיים, בסימן וסתם יחוד חטא, כתב שכל מה שהרב אמר, זה דווקא אם אדם טבל שתי תפילות.
נכון, כי אחרת מעבר לזה המים האלה אנחנו, נכון, יישר כוח גדול. אגב, הקף החיים מצטט את זה, הוא מצטט מקדמונים. הדברים האלה כבר כתובים בכתבים של תלמידי גורי הארי, שמעבר לשתי תבילות, ואגב, גם בכמות התבילות, טוב, זה עניין בפני עצמו, אבל מעבר לשתי תבילות, ודאי שהמים האלה כבר פגו. יישר כוח גדול, הערה חשובה מאוד.
הרב, עוד דבר קטן, רק השבת, נגיד, כמו השבת הזאת, בהפטרה, מה קוראים? קוראים הפטרה של החודש, או רגיל? בכל פעם שיש הפטרה, שנגיד, ערב ראש חודש,
זו מחלוקת גדולה, ואנחנו מכריעים כדעת הלבוש שאנחנו כן קוראים את ההפטרה של שבת החודש, אבל זו הכרעה אצל האשכנזים. יש מנהגים שמכריעים שלא כך. המנהג בירושלים, ככה כותב הרב טיקוצ'ינסקי, כדעת הלבוש, וככה נוהגים רוב האשכנזים. אבל אני יודע שיש שנוהגים אחרת, וכך מקובל אצלהם, שההפטרה כזאת היא נדחית משום הפטרת שבת פרשת החודש, וכל אחד יעשה כמנהגו. אבל שוב, כאמור, דעת הלבוש, שאנחנו מתייחסים דווקא לתדיר, והתדיר זו הפטרת שבת החודש, הפטרה המפורסמת שאנחנו מסיימים בה, שאנחנו מצפים בעזרת השם לרגלי מבשר משמיע שלום.
חזק וברור.
ברוכים תהיו. תודה לכם. ערב מבורך למאזין נוסף, ומסבירים לי פה שנשארה לנו דקה וחצי. ערב מבורך, בבקשה.
עשיתי לשאול, מי שמברך על מיץ ענבים באור פרי גפן, ואחרי זה הוא אוכל מרק, רוף, שברכתו שהכל, והוא לא אוכל עוף, או שאוכל לבן. השאלה, כתוב שיין פותר כל מיני משקים. השאלה זה נחשב משקים, או שזה נחשב אוכל, וזה לא פותר.
זו שאלה שדנה לה ספר ברכת הבית, שאלה נפלאה. הברכת הבית מעריך, מהרב איינורי מצפת, שכל מה שיין פותר משקים זה משקה שנועד לשתייה בהווייתו. אבל אם לקחתי מרה כדוגמה, לבן ונהניתי אותו, לא לזה הכוונה שיין פותר כל מיני משקים, וכן צריך לברך ברכת שהכל. יין פותר כל מיני משקים, זה דווקא משקה בצורתו הפשוטה. אבל מי מרה, כשבפנים היה גם עוף, ותפוח אדמה, וגזר, ואני לקחתי רק את המים, את זה אני לא מחשיב למשקה, אם כי ברכתו שהכל, כלפי ברכת היין. ברוכים תהיו. אני שומע את המנגינה כבר מתנגנת כאן ברקע. אנחנו נתנצלים לפני המאזינים, כמות עצומה של מאזינים שלא עלו לשידור. נשלים בסייעתא לשמיע השבוע הבא, אולי בערב פסח נעשה תוכנית מורחבת, כל כך הרבה דינים ומנהגים. נודה למפיק והטכנאי המסורים, סגי פרלמוטר, אבדוביד קליגר, לכם המאזינים. ואנחנו מהשבוע יוצאים פה ברדיו, בדורשין ושואלים ודורשין מחילה, יום יום אפשר לשאול שאלות בלכות החג, בהלכה ומנהג. ברוכים תהיו, ערב ראש חודש, בניסן יגלו, ועתידין להיגאל, שנשמע ונתבשר בשורות טובות. ערב שבת שלום.